ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענת דוידוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4-5 דקות 508 ימים ישראל נלחמת 508 ימים 63 חטופים עדיין במנהרות בעזה היום ישראל קוברת את אזרחיה התמימים שהופקרו בשבעה באוקטובר. שישה עשר חללים עדיין בידי חמאס מקיבוץ ניר עוז. בשעה זו מובל עם נוחות עודד ליפשיץ שנרצח בידי חמאס. חבל שישראל שליוותה אותו היום בדרכו האחרונה הספיקה להכיר אותו רק בגלל אסון שבעה באוקטובר. אלפים מלווים אותו בדרכו האחרונה. איש חזון, ממקימי ניר עוז, עיתונאי ולוחם חופש, ומעל הכל איש משפחה לרעייתו, לילדיו ולנכדיו, לא כך הגיע לו לסיים את חייו. זה מה שאמר לנו הבוקר ב-7-9, נכדו דניאל.
פעם זה מרגיש לי שבאמת סבא שלי הוא כבר, הוא של כולם. אני חושב שזה מאוד חשוב שגם יראו את זה כל העם וגם כל העולם. כמה חשוב לנו כל אחד ואחד חלל או חי.
עודד ליפשיץ, יהי זכרו ברוך. עכשיו, במעבר כמעט טבעי, כי ליפשיץ כתב שנים בתחום הכלכלי-חברתי, בואו נדבר על הבטחות נתניהו להורדת מחירים. זוכרים את ההצהרה שלו בתחנת הדלק, בתוך הקמפיין, שהדלק עולה, החלב עולה, הארנונה עולה, הפירות והירקות גם, ומיד הגיעה השאלה, רוצים שהמחירים ירדו? תצביעו לי. ומה לעשות, שכדאי גם לקיים את מה שמבטיחים. הוא אפילו התחייב שהוא יודע איך עושים את זה, באמצעות הורדת מחירים של מחוללי האינפלציה, חשמל, דלק, ארנונה, מים. אז לא רק ששום הבטחה לא התקיימה, אלא שהכל בזינוק מטורף, אנחנו יודעים, הוכתרנו כמדינה היקרה מבין המדינות המפותחות, חטפנו הורדות דירוג, והיום התווספו לעליות ממש היום גם מחירי התחבורה הציבורית. נכון, ישראל עדיין נלחמת ומשלמת את המחיר הכבד של ההפקרה בשבעה באוקטובר, והבטחות בחירות בישראל? פעם כן, פעם לא, ואולי בכלל לא. עד כמה 1 במרץ הוא תאריך יעד ריאלי לחזרת התושבים ליישובי הצפון, גם מבחינת מוסדות החינוך. משרדי האוצר והחינוך הודיעו למורים שיחזרו ללמד על מענקים. נדבר עם משה דוידוביץ' עוד מעט. וגם, האם לפוליטיקאים תהיה שליטה בבחירת נציב התלונות על השופטים? חבר הכנסת גלעד קריב יסביר. מספר התלונות על חרם אקדמי נגד ישראל עלה בחצי השנה האחרונה בכמעט 70%. והבשורה הטובה של היום, אתר החרמון ייפתח מחדש לציבור בדיוק בעוד שבוע. מוזמנים לתפוס תורים בשיירות. איפה הכסף עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו שקט וולפין, איפה הכסף, כל ההבטחות, מיד אחרי הכותרות הכלכליות. בג"ץ הורה למדינה להבטיח ייצוג הולם לנשים בניהול משרדי הממשלה ובעוד תפקידים בכירים. בית המשפט העליון קיבל את עתירת ארגוני זכויות הנשים, וקבע שהממשלה הפרה את חובתה לייצוג נשים בתפקידים אחרים, במשרות של מנכ"לים ובמשרות אמון. עורכת הדין גלי זינגר, שייצגה את האותרות, אומרת לאיפה הכסף שלראשונה, בג"ץ מחייב באופן אקטיבי את הממשלה ליישם בתוך חצי שנה את תיקון העיוות.
בג"ץ קובע באופן מפורש שיש חובה לייצוג הולם של נשים גם בתפקידים של מנכ"לים של משרדים ממשלתיים. היום אין נשים בכלל במשרות האלה. דבר שני, בשונה מפסקי דין אחרים בנושא של ייצוג של נשים, פסק הדין הזה דן באופן מפורש במאות משרות אמון, אם זה ראשי מטות או יועצים, ובג"ץ מחייב לפעול וליישם מנגנון שגם ייתן ייצוג הולם לנשים במשרות האלה.
בשורה לחקלאים, המדינה תפצה את בעלי המטעים ביישובים המפונים על נזקי המלחמה. בעלי המטעים הסמוכים לגבול יקבלו פיצוי של 7,000 שקלים לדונם, ומגדלי העדרים יקבלו פיצוי של 2,500 שקלים לדונם. וועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שיזמה הקואליציה לשינוי שיטת בחירת נציב תלונות הציבור על השופטים. על פי הנוסח החדש, בראש הוועדה שתמנה את הנציב, יעמוד שר המשפטים. עורך הדין עמית בכר, נשיא לשכת עורכי הדין, אומר שהלשכה תיאבק נגד החוק.
חוק ההשתלטות על תפקיד נציב תלונות הציבור על השופטים, שעבר היום בוועדת חוקה, הוא חרפה ונדבך מרכזי ורעיל בחוקי ההפיכה המשטרית שלוין ורוטמן מקדמים באמוק בחסות המלחמה. כל מטרת החוק היא בחירת נציב פוליטי שירסק את מוסד החשוב הזה של ביקורת על השופטים והתרכז בניהול מסעות רדיפה נגד השופטים במטרה למערר את חייהם ולהביא לשליטה פוליטית של השלטון במערכות המשפט.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים. עכשיו נגיד שלום למשה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, יושב ראש פורום קו האימוץ. משה, שלום.
שלום, ענת.
בוא נפתח קודם כל בחינוך, אחר כך נדבר עם 1 במרץ, זה בכלל תאריך יעד ריאלי מבחינתך. כמה תושבים בכלל חזרו לצפון עכשיו?
תראה, אני לא יודע לעמוד את זה במספרים מדויקים, אבל אני מראה שכ-30-40% מתושבי קו האימוץ שפונו מבתיהם, בליל 14 באוקטובר 23 חזרו לבתיהם.
כן, זה את הנתון הזה אנחנו אומרים על פי נתוני האוצר, ואני כן רוצה לשאול אותך אם מערכת החינוך, אנחנו יודעים שהיה דיון, משרד האוצר, משרד החינוך מודיעים היום שיעניקו לעובדי ההוראה שחוזרים בתחילת מרץ לצפון מענקי חזרה, בגובה של 8,000 שקלים וכו'. האם מערכת החינוך זמינה לקלוט תלמידים ומורים שחוזרים, אם בכלל יחזרו?
אז ככה, אני אחלק את התשובה לשניים, לא כמו בצבא, שכל מתחלק לשלוש.
שלוש, נכון.
התשובה הראשונה היא, המערכת לא בנויה לקלוט את כלל תלמידי קו האימות, כי חלק מהרשויות כמו מטולה וקריית שמונה מסרבות בעצם לפתוח את מערכת החינוך שלהם בשניים במרץ, זה לא בראשון במרץ, כי ראשון במרץ זה יום שבת. השאלה היא, נעשו כל המהלכים, גם כאן בחלק ניכר מהרשויות המפונות נעשו מהלכים מאוד מאוד משמעותיים, בעיקר בתחום הפיזי, על מנת להכשיר גני ילדים ובתי ספר. אני יכול לומר לך שבמרבית הרשויות המפונות המלאכה היא כל כך גדולה ומרובה בגלל הערס, גם כתוצאה מאויב וגם כתוצאה משהייה של חיילי צה"ל, שנדרש עוד זמן רב על מנת לשקם את...
בדיוק, אז כיוון שזה לא שוקם, אז מה נשאר לעשות?
אז האלטרנטיבות הן...
בדיוק, איפה האלטרנטיבות? מה חלופי עכשיו?
שתלמידים ימשיכו ללמוד בבתי ספר חלופיים. אני לצורך העניין בניתי 3 בתי ספר חלופיים, 1 מהם בכלל למועצה שכנה, והתלמידים של מעלה יוסף לומדים אצלי בבית ספר אורפי, שנמצא בתוך שדה חיטה, כנ"ל תלמידים שלי שנמצאים במקורות חלופיים, כמו מכבסה או מוזיאון בית לוחמי הגטאות. הם יאלצו את שנת הלימודים תשפ"ה לסיים באותן מוסדות, וכולי תקווה של הראשון לספטמבר או שנת הלימודים תשפ"ו נוכל לקבל אותם בצורה ראויה בבתי ספר המשופצים המזמינים.
תגיד, ואתם קיבלתם איזשהו החזר על ההוצאות שלכם על החינוך החלופי הזה שאתה מדבר עליו?
אוי, שאלה טובה. תראי, אני, היה לי שיחה ארוכה היום עם שר החינוך, זה התחיל בכל תרועה רמה, וזה נגמר בלחיצות ידיים. אני רוצה מאוד מאוד לקוות, פגשתי אותו היום בכנס של ראשי המועצות האזוריות, שממשלת ישראל לא תראה לנו את הפנים היפות שלה במלחמה, ותחבק אותנו כילדים יתומים, וכשתסתיים המלחמה, הם ישאירו אותנו יתומים, לא כילדים יתומים. הייתה לי שיחה ארוכה איתו, הוא הבטיח לעשות את כל מה שלאל ידו מול הגורמים המקצועיים, אמרת להשיב לנו את הכספים, מיליוני השקלים שהוצאנו. אז אני באמת באמת רוצה לתת לשר קיש את ההזדמנות ואת הרצון להוכיח שממשלת ישראל, לא הוא כשר, באמת לא מדברת בפן אחד ומתנהלת בפן אחר.
תקשיב, זה אינסופי, כלומר, כל פעם אנחנו מגלים עוד פן אחד ועוד פן אחד, ואתם צריכים להתחנן על הדבר שאתם לא אשמים לו בכלום, בשום דבר.
זה נכון, זה נכון, אבל את יודעת, בחרתי במקצוע, אני לא אלין עליו, כי אני בחרתי בו להיות ראש רשות, ופה אתה צריך הרבה הרבה סבלנות, הרבה הרבה נשימות עמוקות, והרבה אורך רוח להילחם על מנת לקבל את מה שמגיע לך בכל התחומים, לאו דווקא בתחום הספציפי שאנחנו דנים בו כעת. אני מאלה שמאמינים כמו קאטו הזקן, טיפה עבוד, טיפה עבוד, טיפה, בסוף תעשה חור בסרע, כי אין לנו ברירה. אנחנו מדברים על העתיד של הילדים שלנו, אנחנו מדברים על המוסדות חינוך שאנחנו מלמדים בהם דור העתיד, ואלה לממשלה לתהות לא בהי ולא בעין, אנחנו נחושים להצליח, על אף המאמורות והאתגרים שהם מציבים.
הלוואי שתצליחו, אבל תראה, אני קודם, בפתיחת השיחה שלנו ציינתי שכל מורה יקבל איזשהו מענק, 8,000 שקל, כדי לעבוד איזשהו תמריץ. עכשיו, מה זה בעצם?
זה מענק שניתן בתוך החלטת ממשלה, שניזומה על ידי ממשלת ישראל
משרד האוצר.
ביחד עם משרד האוצר, ממשלת ישראל, ביחד עם משרד האוצר, משרד החינוך, וכמובן לעניין הזה נכנס לאחרונה גם השר אלקין, זה מתווה תמריצים למורים, על מנת לא רק שישובו לבתי הספר, אלא לייצר גם אופורטיוניטי, הזדמנות למורים חדשים, נמרצים, לבוא אלינו. יש מחסור מטורף, עצום, במקצועות הוראה, בתחומים מסוימים, במקצועות ההוראה. אנחנו נתקלים בסוגיה הזאת, קושי הבלתי נתפס לגייס מורים, ואולי התמריצים
האלה... אגב, אני אגלה לך שהבעיה הזו היא כלל ארצית, אבל אצלכם עוד יותר.
אצלנו היא עצימה יותר.
אלפים, אלפי מורים חסרים ונוטשים את המערכת.
נכון, גם נוטשים, אבל יותר מזה. אנחנו לא מצליחים לייצר רצף לימודי נאות בגלל חוסר במורים.
בדיוק.
והתמריצים האלה, אני מקווה מאוד מאוד מאוד, שיתנו לנו איזה תואר של תקווה. הלוואי,
השאלה אם 8,000 שקל זה איזשהו אינסנטיב, אבל בואו נראה, באמת הרבה הצלחה, ומגיע לכם, מגיע לכם. תודה.
תודה רבה.
משה דודוביץ', תודה ולהתראות.
להתראות.
חבר הכנסת גלעד קריב, יושב ראש ועדת החוקה לשעבר, הדמוקרטים, לא סתם הזכרתי את ועדת החוקה, שלום גלעד.
שלום.
תגיד, אנחנו מדברים על החוק החדש לבחירת נציב תלונות הציבור, ובעצם אני רוצה שתסביר לי, אני מבינה שהוא נותן לפוליטיקאים כאן יתרון עצום, ולא משנה לאיזה צד, כלומר, במקרה הזה זה צד X ויכול להיות צד Y. האם לא משנה איזה צד, אבל לא טוב לתת לפוליטיקאים שליטה בדבר הזה?
בוודאי שלא טוב לתת לפוליטיקאים שליטה מוחלטת, וצריך לדייק, לא מדובר בפוליטיקאים, מדובר בפוליטיקאים מהקואליציה ומהממשלה. מדובר במצב שבו יש ועדה של 7 חברים, 3 יהיו בעצם נציגי הקואליציה, כי זה 2 שרים וחבר כנסת אחד שיבחר בכנסת, אז ברור שהוא חבר כנסת של הקואליציה, ויש כאן שחקן רביעי, משום מה נתנו לשני הרבנים הראשיים לבחור דיין אחד בדימוס. הרבנים הראשיים במדינת ישראל הם שחקנים פוליטיים, זה ידוע, הקואליציה אומרת את זה. כל אחד מהרבנים הראשיים מזוהה עם מפלגה שיושבת היום בקואליציה.
סליחה, רב גלעד קריב, זה חידוש הדבר הזה? כלומר, לא היו קודם דיינים?
צריך לומר, כל ההצעה הזאת היא חידוש. עד היום נציב התלונות על השופטים היה מועמד שיש עליו הסכמה בין שר המשפטים לנשיא בית המשפט העליון, ושהוועדה לבחירת שופטים מאשרת את ההסכמה הזו. עכשיו, שר המשפטים מחרים את נשיא בית המשפט העליון, הוא לא מוכן לדבר איתו. אז איך אפשר להגיע להסכמה שלא מוכנים לדבר? וכל הוועדה הזו, צריך להבין, אין פה איזה תיקון מינורי. בפעם הראשונה מקימים ועדה של 7 חברים, שהיא לא הוועדה לבחירת שופטים. בוועדה הזאת היא מוטט ממשלה וקואליציה. וכדי להבין את חומרת העניין, צריך לומר שאנחנו הצענו הרבה מאוד הצעות פשרה. למשל, שבמקום בחירה ברוב של 4 מתוך 7, יהיה רוב של 5 מתוך 7, ואז צריך שהממשלה תגיע להסכמה, לא מלאה, לא וטו לשופטים, אבל לפחות, למשל, הסכמה עם הסנגורית הארצית הציבורית, שמייצגת את ציבור עורכי הדין בוועדה. כל הצעות הפשרה שלנו, והיו הרבה, ניתחו על הסף, וצריך להבין, יש כאן ניסוי כלים, לשלב הבא של המהפכה המשטרית, שהוא הוועדה לבחירת שופטים. ואני, הם ממש עשו כאן ניסוי כלים, לראות אם הם מצליחים להעביר את אחד מחוקי ההפיכה המשטרית היותר קטנים על הנציב, והם עכשיו ישעתו אל עבר שינוי הוועדה לבחירת שופטים.
כלומר, מה שאתה אומר, זאת ההקדמה לסיפור הגדול בעצם.
נכון, זו הקדמה, ובעצם יהיה פה שילוב, מעין תנועת מלקחיים על ציבור השופטים. צריך להבין מה החומרה של השליטה של הממשלה.
תכף תסביר לי, אבל נציג אופוזיציה יש? אחד? או בכלל לא?
לא, תראי את האבסורד, הרי הם כל הזמן טוענים שבגץ רמס את הכנסת, שכל המהפכה המשטרית מטרתה להחזיר לכנסת את הכוח.
נכון.
היום הם העבירו הצעה, את הצעת החוק, שנותנת שני נציגים לממשלה, לרשות המבצעת, רק נציג אחד לכנסת, וברור שאם יש נציג אחד לכנסת ולא שניים, אז הנציג הזה יהיה נציג קואליציה. הם אפילו לא הסכימו שזה יהיה בבחירות חשאיות, כדי שיהיו כמה צדיקים מהקואליציה שאולי יאמרו צריך איזון כוחות. יש פה השתלטות מלאה של הממשלה על נציב תלונות השופטים, ועוד פעם, חייבים להבין את המשמעות. הרי בוא נחשוב על שופטי שלום. שופטי שלום, מטבע הדברים, רוצים להתקדם ולהיות שופטי מחוזי, או נשיאי בתי משפט השלום.
כן.
עכשיו, לא צריך שהנציב ימצא שבאמת נפל פגם בהתנהלות שלהם. כל מה שצריך הוא שהנציב יודיע שהוא בודק תלונות. עכשיו, אנחנו ראינו אותה, הם הגישו 2,000 תלונות עולמית. אנחנו יודעים איך המערכת הזו עובדת. יש פה ארגונים שכל התפקיד שלהם הוא לסמן שופטים שפסקו נגד הממשלה, שפסקו פסיקה ליברלית מדי, שאולי פסקו פסיקה שנראית שמאלנית.
כלומר, לגמרי, חבר הכנסת קריב, לגמרי פוליטי. עכשיו, אם זה היה, פתחתי בזה ואמרתי, אם זה היה לצד השני, גם לזה לא צריך להסכים? כלומר, עכשיו זאת קואליציה מסוג X, אחר כך תהיה קואליציה Y?
א', בוודאי שלא צריך להסכים. אני אתן לך דוגמה, הציין שהייתי יושב ראש ועדת חוקה.
נכון.
כשאני הייתי יושב ראש ועדת חוקה, ממש אחד מהחוקים הראשונים, שעל פי ההסכם הקואליציוני הייתי צריך לקדם, היה שינוי הוועדה לבחירת הדיינים. עכשיו, לנו היה רוב, ואנחנו עקרונית יכולנו לעשות מה שרצינו. אבל אני, כיור ועדה, אני ישבתי עם חברי הכנסת החרדים שהיו אז באופוזיציה, ואני מזכיר לך שהם בכלל היו עסוקים בלהחרים אותי, כי אני רחמנה ליצלן רב רפורמי.
כן,
אני ברור. מאחורי הקלעים שאלתי את חברי הכנסת החרדים שישבו באופוזיציה, מה ציפור הנפש שלכם בעניין? בסדר? כן, יש לנו ויכוחים, אנחנו לא נקבל את דעתכם בכל דבר.
אוקיי, ומה הייתה התשובה?
והם אמרו משהו לגבי הייצוג של הרבנים הראשיים, ואני כיור ועדת חוקה עמדתי, על כך שהדבר שהם הצביעו עליו כמנגנון איזון חשוב מבחינתם ייכנס. למה? מכיוון שבתהליכי בחירת שופטים, ובהקשר הזה דיינים הם גם שופטים, אי אפשר ללכת למצב של השתלטות של הממשלה על מערכת המשפט. חוק יסוד השפיטה קובע את עקרון עצמאות הרשות השופטת.
אוקיי, שורה תחתונה גלעד קריב?
השורה התחתונה כמו תמיד, מכיוון שאין לי מי לדבר, והם ידחו את כל הפשרות, אז יהיו פה ארגונים ופורומים אקדמיים, אולי גם חברי כנסת שיעתרו לבגץ. החוק הזה סותר את חוק יסוד השפיטה, הוא מאיים על עצמאות מערכת המשפט, שמחה רוטמן כרגיל דרס כל פרוצדורה בכנסת, ויש סיכוי להערכתי לא מבוטל שהחוק הזה בעצם יבוטל על ידי בגץ. אני לא שמח על זה, כי יכולנו למנוע את התרחיש הזה.
אוקיי. חבר הכנסת גלעד קריב.
רק עוד משפט. אני מציע לכל מי שמדברים גבוהה גבוהה על היכולת להגיע להסכמה רחבה, שיראו מה קרה בעניין הזה, ויסיקו את המסקנות המתבקשות.
גלעד קריב, תודה.
תודה לכם.
פרסומות. עכשיו נדבר קצת על האקדמיה, או יותר נכון החרם על האקדמיה, שהולך ועולה, ומספר החרמות, אם אפשר לומר ככה, על האקדמיה שלנו נגד ישראל, עלה ביותר מ-60%, זה כבר מתקרב ל-70%, וזה לא דבר של מה בכך. פרופסור דני חיימוביץ', נשיא אוניברסיטת בן גוריון, שלום פרופסור חיימוביץ'.
שלום הנעצורן.
שלום, שלום. על מה אנחנו מדברים קודם כל? תן לנו ככה כמה מהנתונים בהיילייטס באמת, שנדע על מה אני מדברת.
הדוח שלנו מסתכל על התופעה של ה-BDS, החרם האקדמי, בכל העולם, באירופה, בצפון אמריקה, וגם במקומות אחרים. הנתונים בתוך דוח זה של האחרונה, כולנו היינו מעידים למה שקרה.
אם אתה יכול שנייה לשפר טיפונת את הקו שלך, שנשמע כל מילה, זה יהיה מצוין, טיפונת
להיסטוריה. יותר טוב?
קצת יותר טוב, אולי תישאר
okay, כאן. מה שאמרתי, שכולנו היינו עדים לגילויי אנטישמיות וה-BDS בקמפוסים, במיוחד בארצות הברית ובאירופה, אחרי השביעי לאוקטובר. אבל אנחנו רוצים לראות מה קורה מאז. נגיד, האם התופעה הולכת ודורכת, או זה הולך ומתגבר. ואנחנו ראינו דווקא בחצי שנה האחרונה עלייה של 60% מדיווחים של ה-BDS מסביב לעולם. זאת אומרת, אם זה אוניברסיטאות שלא רוצות לשתף פעולה עם אוניברסיטאות אחרות, או בדברים הרבה יותר כביכול קטנים, שחוקרים שלא מקבלים הזמנות לכינוסים, או שחוקרים היו מוזמנים לכינוסים ופתאום זה מתבטל, או על כסף או גרנטים, שיתפי פעולה שמתבטלים. תופעה מאוד מדאיגה.
אתה הזכרת את ההפגנות בקמפוסים, ואני רוצה לשאול אותך למשל עם החרמות האלה, על הזמנות לכנסים, או כל מיני כתבי עת שכותבים, או עבודות מחקר שכותבים אקדמיים, פרופסורים שלנו, האם זה החליף את ההפגנות? או שזה גם וגם?
לא, אנחנו רואים שההפגנות הולכות ודורכות בתוך הקמפוסים, והפעילות של ה-BDS, הפעילות של אנשים שדוגלים ב-BDS, הלך יותר לארגונים כדי לתקוף את ישראל בתוך כינוסים, בתוך ארגונים המקצועיים ודברים כאלו. ההפגנות זה לא הבעיה שלנו היום.
אז מה כן?
הבעיה זה באמת שיש מקומות שישראלים הם לא... הם לא רצויים בתור משתפי פעולה, או שאנחנו רואים שאנחנו בכל האוניברסיטאות מבקשים חוות דעת על החוקרים הישראלים בשביל לקבל העלה בדרגה, בשביל לקבל קביעות, והרבה פעמים לא מקבלים תשובות בכלל.
גם מסולקים, גם מנודים, גם...
כן, אבל אני חייב להגיד, נגיד, זה נשמע ממש ממש שחור, וזה באמת לא יפה כמו שרואים בנתונים, אבל בצד שני אנחנו חייבים לזכור שיש מספר מאוד גדול של אוניברסיטאות מסביב לעולם ובארצות הברית ספציפית, שממשיכים לשתף פעולה איתנו. זה לא הכל... הכל שחור, יש את הצד השני, הדוח שלנו כמובן מתייחס לחלק השחור של הסיפור.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך, פרופסור חיימוביץ', איזה נזק נגרם למוסדות האקדמיים שלנו, מכל התופעות האלה?
זה עדיין בבדיקה, זה עדיין קצר מועד כדי לראות מהו הנזק, אבל אנחנו עלולים לראות מצבים, וזה מה שאנחנו מנסים למנוע, שיהיה פחות שיתופי פעולה, שיהיו פחות מחקרים, שיהיה פחות כספי מחקר שיגיע לישראל כתוצאה מהעבודות האלו. וזאת הסיבה שאנחנו שכרנו עורך דין את המשפטנים באירופה לדוגמה, שיעזרו לנו להתנגד לכל ניסיון לסלק את ישראל ואת המוסדות האקדמיות הישראליות מהמוסדות המימון המדע האירופאים. ובינתיים בהצלחה אדירה.
אתם בקשרים, כאילו אתם בקשר עם הממשלה יכולה לעשות משהו?
אני חייב להגיד, בנקודה הזאת אנחנו מנסים לעבוד בעצמאית מהממשלה. אחד מהעוצמות של האקדמיה הישראלית זה שזה אקדמיה עצמאית. אנחנו לא אקדמיה שתחת שליטה ממשלתית כמו בטורקיה או כמו ברוסיה או כמו באיראן. והמסר שלנו לעולם זה שזה אקדמיה עצמאית, ולכן אנחנו פועלים בתור ועד ראשי האוניברסיטאות באופן עצמאי.
כמה זמן זה יימשך לדעתך? והאם בכלל רואים סוף לדבר הזה? איך אתם יכולים להפסיק את זה, אם בכלל?
הסיבה שאני קצת מחייך פה לשמוע את השאלה שלך, יש לי ידידה מאוד טובה שהיא נשיאה של אוניברסיטה מובילה בארצות הברית, שהיא שאלת אותי פעם בשבועיים, תגיד דני, מתי יסיים המלחמה? כאילו שלי יש את הקשר עם מקבלי ההחלטות.
כן, אולי כן.
אנחנו חייבים...
רגע, זה תלוי בזה, כלומר...
כן, אנחנו חייבים לזכור. אם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה, אני הייתי סטודנט בקולומביה בתחילת שנות ה-80, וגם אז היה מלא גילויי BDS ואנטישמיות בגלל מלחמת הלבנון הראשונה, אם אנחנו כמעט לא זוכרים אותו. ואנחנו רואים שאנחנו זזים מימין השמאלה, יש תזוזות, יש תקופות שיש יותר עלייה של פעילות BDS, ויש תקופות שיש ירידה. בדיוק לפני המלחמה, זה היה השני החודשים שהם הכי הרבה שיתוף פעולה ישראלי בינלאומי באקדמיה. אז אני מניח, ואני בתקווה, שעם הזמן אנחנו נראה שזה חוזר לכיוון השני.
אתה יודע, קודם אמרתי ממשלה, אני רוצה ככה לקראת סיום השיחה, אז עכשיו אני אגיד הסברה. שזה דבר שהוא כאילו עתיק, אבל הוא מאוד מאוד רצוי בימים האלה, וזה לא קיים. רק כל מיני גורמים פרטיים עושים את זה, וכמה הסברה נכונה יכלה להיכנס כאן לתמונה ולעזור לנו בחוץ.
וזאת הסיבה שוורה לקרה לעצמה לעשות את הפעילות הזאת, כי אנחנו הבנו שאנחנו לא יכולים לחכות שמישהו אחר...
וורה זה ועד ראשי האוניברסיטאות.
ועד ראשי האוניברסיטאות. ואנחנו חייבים לקחת את ההשכלה הגבוהה והקשרים שלנו הבינלאומיים באחריות אחרת, אף אחד אחר לא יעשה את זה.
פרופסור דני חיימוביץ', נשיא אוניברסיטת בן גוריון, יש לנו אקדמיה מצוינת וחבל.
תודה רבה.
וחבל. תודה רבה לך. תודה.
תודה.
טוב, יש בשורה אחת, אמרתי, בדיוק בעוד שבוע, יום שלישי ליום שלישי, אתר החרמון ייפתח, סוף סוף סוף. מיקי אינבר, דוברת אתר החרמון, שלום מיקי.
שלום ענת.
שלום. אז קודם כל, מה מאפשר את הפתיחה הזאת?
קודם כל, הצהרת צו האלוף, ובעצם הצהרת כל המגבלות במרחב של פיקוד צפון, וגם ספציפית הצהרת, כמו שאמרתי, הצהרת צו האלוף, על אתר החרמון.
אוקיי, יפה. ואז מה עושים?
אנחנו נערכים לפתיחה. אנחנו נפתח ביום שלישי הבא.
4 במרץ.
נכון. חשוב לי רגע לומר שבסופה שקרוב האתר לא יהיה פתוח. כי קצת, אנשים מפספסים למרות שזה כתוב בצורה מאוד מאוד ברורה, שהאתר ייפתח ביום שלישי הבא, ברביעי.
רגע, את חושבת שכבר יהיו תורים? כי אני קודם ככה כן. בפתיח שלי אמרתי, תתחילו לעמוד בתור, אז לא לעמוד בתור.
לא, לא, קודם כל, שוב, האתר ייפתח ביום שלישי הבא.
כן,
אין זה... מה לבוא בסופה שקרוב ולנסות להיכנס לחרמון, כי זה עדיין תחת צו סגירת אלוף, יתקלו במחסום. אפשר לבוא לגולן, לטייל, ליהנות ככה מהמראות היפים,
לדמיין מה יהיה בעוד 5 ימים או 6 ימים.
כן, כן. עכשיו אני רגע אומרת, אנחנו הרי החל מהקורונה, והמשכנו בדבר הנפלא שנקרא הזמנת כרטיסים מראש.
אוקיי.
ואנחנו נפתח את מכירת הכרטיסים בימים הקרובים, זה לא פתוח עדיין, זה ייפתח בימים הקרובים, יעלה לאוויר, ומהרגע בעצם שעברנו להזמנת כרטיסים מראש, אז אנשים יודעים שברגע שהם קנו כרטיס, לא יהיה מצב שבו הם יבואו ולא יהיה להם מקום. לגבי התורים, אין מה לעשות, יש נתיב אחד, כביש אחד שמוביל לאתר החרמון, וכמו שיש פקקים בכל מיני מקומות אחרים, אז מן הסתם, כשכל כך הרבה אנשים רוצים להגיע למקום שיש בו רק נתיב הגעה אחד, אז יש קצת פקקים.
תכף אני אדבר איתך על המחירים, אבל once קנית כרטיס, נגיד okay. לכל המשפחה, ואתה נתקעת בתור, יצאת ב-5 בבוקר, נגיד, ורצית
לא
להגיע ב-11. לא קרה מצב שמי ש...
לא קרה מצב בדיוק, כי מה קורה? אנחנו מאוד מאוד מקפידים על הסיפור הזה של להכניס אך ורק אנשים שיש להם הזמנה. לצערנו, אין לנו שליטה על אנשים שמחליטים להגיע למרות שאין להם הזמנה, ואז את יודעת, אנחנו בודקים, אנחנו מקפידים על זה, אנחנו מסובבים את מי שאין לו כרטיס, או אומרים לו, רגע, תעמוד בצד, אם יש עדיין כרטיסים באתר, תקנה שמה. אבל אנחנו לא יכולים לעצור אותם בדרך, ככה ש... פה האפשרות שלנו, את יודעת, לסנן מהתור את אותם אלה שאין להם כרטיסים, היא מוגבלת.
אוקיי, עכשיו מחירים.
רק ברגע ש... מחירים.
בבקשה.
מחירי הכניסה שלנו נותרו ללא שינוי, הם מפוקחים על ידי המדינה.
שזה אומר כמה?
למחיר לילד, תשלום מגיל 3 עד גיל 12, 36 שקלים לכניסה, למבוגר 42 שקלים לכניסה, מי שרוצה כניסה ורכבל, יש לנו כרטיסים משולבים במחיר של 93 שקלים.
יהיה רכבל? הרכבל יעבוד?
יהיה רכבל, רכבל המבקרים שלנו, רכבל הקרוניות לא נפגע. הפגיעה שספגנו היא ברכבלי גולשים בלבד.
אוקיי. עכשיו, כן, מסעדות ודברים כאלה, אני מבינה שבצפון יש עדיין בעיה.
נכון. אז קודם כל, מערך המזנונים שלנו כן יעבוד. יהיה לנו פה, אנחנו כמובן, אנחנו פתוחים גם בשבת, מה שאומר שאין לנו תעודת הכשרות, אבל כל המוצרים שלנו הם כשרים. אנחנו מציעים שירותי הסעדה במחירים באמת נוחים. משקאות חמים מ-9 שקלים, מרק ב-17 שקלים, כריך ב-30 שקלים, סלט 40 שקלים, פיתה דרוזית 23 שקלים. תסכימי איתי שזה מחירים שווים לכל נפש.
סביר מאוד שאין, יודעת מה זה שווים לכל נפש, בסדר. מי שנסע
עכשיו,
כבר...
מה שקורה באמת בסביבה...
בבריכות הוא... זה עולה יותר.
בדיוק.
נכון.
אז מה שקורה בסביבה הוא בעייתי ביותר. אנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו איזשהו אורגן בעצם בכלכלת הצפון, לא רק בתיירות אלא בכלכלה כולה. כי בעצם כל הצימרים, המסעדות, נותני השירותים, תחנות דלק, מורי הדרך למיניהם, כל מי שנמצא מצומת גולני וצפונה נהנה מהשלג שקיים אצלנו. לצערנו הרב, אנחנו רואים שהשיקום של הצפון עדיין, אפילו לא התחיל. התחלת לשאול על מסעדות בסביבה, אז אני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד מהמסעדות בגולן לא חזרו לעבוד. הרבה מאוד מהספקים שאנחנו עובדים איתם לא חזרו לעבוד. הצפון זקוק עדיין
גם
לשיקום.
בגליל, גם בגליל.
גם בגליל. אני מדברת על כל הצפון, גם בגליל, גם בגולן. אני יכולה לתת לך דוגמה לבעלי צימרים.
דוגמה
גם
אחרונה.
בגולן, גם בגולן וגם בגליל שאומרים אנחנו יכולים לקבל את האורחים שלנו כי אנחנו חזרנו לעבוד, אבל אין לנו להציע להם לאן לצאת לאכול בערב. אנחנו בבעיה קשה מהבחינה הזאת. הגלגלים ככה התחילו לעבוד, עובדים לאט. אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל ולו במעט לעזור לכל האנשי הצפון שחיכו לרגע הזה במשך שנה וחצי.
מי קינבר, בהצלחה גדולה, דוברת אתר החרמון, ושמחנו.
תודה רבה, שיהיה לנו רק צורות.
ולא לבוא לפני יום שלישי.
נכון.
ולקנות כרטיסים מראש.
נכון, בדיוק.
ושלום ולהתראות, ביי.
תודה, ביי.
להתראות, פרסומות. טוב, אמרנו שמחירי התחבורה הציבורית עולים, וזה קורה מהיום, דין פישר, חדשות 12. שלום.
כן, שלום, שלום, בהחלט, ענת, נכנס כבר לתוקף. עליית המחירים נכנסה לתוקף, מרגישים אותה היטב, עלייה של יותר מ-33%, מ-6 שקלים בעבר, ל-8 שקלים החל מהבוקר, ואת יודעת, בדרך כלל צריך להגיד שאם המחיר עולה, אז נקווה שגם איכות השירות תעלה בהתאם, אבל זה לא עובד בהלימה, במקרה הזה עם התחבורה הציבורית.
אוקיי, 33% זה המון. עכשיו תגיד, סליחה שאני שואלת, כרטיס משולב נגיד, רכבת קלה או רכבת, אוטובוס וכזה, או כל דבר לחוד?
לא, כאן אנחנו מדברים בעצם אך ורק על עליית מחירים ברכבת הקלה, למי שנוסע ללא כל מיני כרטיסים של חופשי חודשי, חופשי יומי וכולי, בעצם מי שרוכש כרטיס נסיעה בודדת, ישלם 8 שקלים החל מהיום. בעיקרון, אם אנחנו הולכים רגע אחורה, עליית המחירים הזו הייתה אמורה להיכנס לתוקף. עליות המחירים בתחבורה הציבורית, כי תכף כמובן גם מדבר על האוטובוסים, עליות המחירים בתחבורה הציבורית היום אמורות לעלות באזור 2030, כשהתחבורה הציבורית אמורה כבר להשתדרג, כבר צפוי להיות קו ירוק של הרכבת הקלה בגוש דן.
יהיו עיכובים כמובן, יהיו עיכובים.
חלילה, אני אזרוק את המילה לאוויר מטרו, אולי מתישהו בישראל.
לא, 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 לא.
בדיוק.
חלומות.
חלומות, ואם אנחנו נשארים על מה שקורה היום, אז המחיר עלה בגלל כל מיני קומבינות פוליטיות וענייני תקציב. זה קרה בסוף 2024, ועכשיו אנחנו מרגישים את
זה היטב. יפה. אוטובוסים?
אוטובוסים החל מאפריל, גם שם המחיר צפוי לעלות ביותר מ-30%. זאת אומרת שזאת תהיה עלייה אפילו משמעותית יותר, כי מבחינת הרכבת הקלה בגוש דן, וכמובן הרכבת הקלה גם בירושלים, גם שם המחיר עלה בהתאם. אז אפשר להגיד שנוסעים ברכבות הקלות, אולי איזה נתח שוק יחסית מצומצם לעומת כל המדינה, לעומת השימוש באוטובוסים, אז בחודש אפריל, חכו חכו, גם שם המחירים צפויים לעלות.
הבנתי, אני דין שמעתי איזה ציטוט מהשרה, ציטוט מהארץ, כלומר היא כבר הספיקה להגיע, כן?
כן, 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 שרת התחבורה חזרה, את יודעת, היא אמנם נסעה לכנס של 2.5 והייתה 8 ימים במרוקו, למרות שביום חמישי באמת עם אותו נס שקרה עם הפיגוע, פיגוע אוטובוסים הגדול שנמנע, היא הנחתה לחזור לארץ באופן מיידי.
לא קרה.
היא הנחתה, לא ברור, שרת התחבורה עצמה גם לא הצליחה לטענתם למצוא טיסה חזור לישראל, ובשורה התחתונה היא חזרה רק ביום ראשון בערב, המחירים בתחבורה הציבורית עולים.
הבטיחה שיורידה, שהיא תוריד.
כן, זה הרבה סימני שאלה סביב כל הרפורמות, הרי כששרת התחבורה רגב נכנסה לקדנציה הנוכחית, היא מחקה אוטומטית את, את מה שהיה בקדנציה של שרת התחבורה הקודמת, מרב מיכאלי, וטענות שמה שמרב מיכאלי עשה היה לו טוב, ומה שכרגע יהיה הרבה יותר טוב. כך או כך, התחבורה הציבורית לא השתפרה, והמחירים לצערנו הם כן עלו.
כן, מה שנקרא עוד יותר יקר ועוד יותר יקר, ודין פישר, תודה רבה. חדשות 12, להתראות, ביי ביי. פרסומות ובורסה. בורסה, אמרתי, ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר בבנק הפועלים, שלום ירון.
אהלן.
טוב, אז קודם כל ירוק בהיר אצלנו, אבל ירוק זה כבר טוב, אז פרט לנו.
נכון, אנחנו רואים עליות בבורסה בתל אביב, משהו כמו 0.4% בתל אביב 35, דווקא מנות השורה השנייה, מה שנקרא תל אביב 90, הן יורדות ב0.4%, אבל סך הכל אנחנו רואים אווירה חיובית יחסית. גם וולסטריט פותחת עכשיו את המסחר כשהיא מחפשת כיוון, נאסד"ק יורד ב0.6%, אבל הדאו עולה ב0.4%.
אוקיי, על מה, דולר גם עולה קצת, מתחזק ככה בימים האחרונים, אבל באמת במאית, מאית אחת, שתי מאיות, שלוש מאיות כזה, נכון? לא משהו דרמטי.
לא משהו דרמטי כאן, גם אתמול הייתה הודעת הריבית של נגיד בנק ישראל, הוא לא מאוד הפתיע, הוא השתיר את הריבית על קנה, הוא היה מה שאנחנו מכנים ניצי, זאת אומרת, הוא התייחס יותר לשוק העבודה הדוק, האבטלה הנמוכה, כגורמים שעלולים אולי להחזיר קצת את האינפלציה, ויש מי שמפרש את זה כאילו שהוא אומר שהוא לא ימר להוריד את הריבית, אבל בואו, יש לנו זמן, מדברים כרגע על הפחתות ריבית כנראה רק במחצית השנייה של השנה, עד אז יש עוד מספיק זמן כדי שהנגיד יוכל עכשיו על לא מעט נתונים שהתפרסמו בדרך.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר על שתי תופעות, אחת שהיא באמת תופעה, שזה מה שנקרא הריצה או הבעלה לזהב, נכון?
כן, אנחנו רואים בכלל בארצות הברית מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה ריסק אוף, זאת אומרת אנחנו יורדים מנכסי סיכון כמו ביטקוין למשל, הביטקוין היה רק לפני חודש וחצי, חודשיים ב$106,000.
חוטף.
הוא יורד, סליחה?
הוא חוטף.
הוא חוטף, בהחלט, עכשיו הוא יורד כמעט 7%, הוא ב$87,000, מראה כמה שמסוכן הנושא הזה, אז זהב קרוב מאוד לשיא כל הזמנים, סביב ה$3,000 לאונקיה, ואנחנו רואים גם את אגרות החוב האמריקאיות עולות, כי יש איזושהי תחושה שהמשק האמריקאי הולך למקומות לא טובים וחוששים מהעתה, שכבר השפיע עלינו בסוף השבוע האחרון, וזה בהחלט מחזיר את המשקיעים קצת לנכסים פחות מסוכנים, פחות ביטקוין, יותר זהב, יותר אגרות חוב ממשלתיות אמריקאיות.
פחות הורדת ריבית, נכון?
כן, כנראה שהורדת ריבית לא תהיה בטווח הקרוב, אנחנו רואים שוב עלייה בציפיות האינפלציה שם, זה כנראה גם משפיע על הנגיד שלנו. אני חושב שהפחתת ריבית לפני המחצית השנייה של השנה, אנחנו לא נראה לא פה ולא שם.
כן, למרות כל הסיפורים של טראמפ, שהוא חושב שהוא יוכל להשפיע על הנגיד האמריקני, אבל זה לא בשליטתו, מה שנקרא, זה לא לפחות, עדיין לא.
נכון, אני אגיד שם, קודם כל הוא עצמאי לחלוטין, זה גם הקדנציה האחרונה שלו, אי אפשר לשחד אותו במרכאות כמובן, בקדנציה נוספת, או לאיים עליו שלא יעריכו לו, הוא הולך הביתה בסוף הקדנציה, ולכן הוא די חופשי, והוא מסתכל אך ורק על הכלכלה, העצמאות שם היא מוחלטת, ולכן אנחנו רואים שגם אם טראמפ ככה מתעצבן ורושף ונושף, כן. הנגיד בסופו של דבר עושה מה שהוא מבין, והוא דואג לכלכלה.
ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר בבנק הפועלים, תודה רבה ירון.
להתראות.
שלום שלום. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור שקד וולפין, בדיגיטל אחיה כהן, גיא רביב ועומר אוקון.